ערב טוב לכולם, יישר כוח לכל מי שהגיע. בחור צעיר, מוכשר, שחצן, כמו צעירי ימינו, מסיים את הלימודים בהצטיינות, בטוח שכל העולם מחכה ומצפה לו, מגיע לראיון עבודה, המראיין אומר לו, תגיד לי כמה כסף אתה מצפה, מה השכר שאתה מתכוון להתחיל איתו, אומר, תראה, בתור התחלה אני מוכן 30,000 שקל בחודש, פלוס הטבות נעים, ואחרי שנתיים נראה הלאה. אומר לו המראיין, תשמע, בחור מוכשר כמוך, סיים טכני, אני יכול לבקש הרבה יותר. חופשה שנתית 5 שבועות, פנסיה 50% מהמשכורת, ליסינג, דלקן לשנתיים. הבחור מתלהב, אומר, וואו, אתה צוחק איתי. הוא אומר, נכון, אבל אתה התחלת. אחת השאלות שאנשים שואלים היום הרבה, נהיה מאוד מאוד אופייני, ההורים שלנו לא שאלו את זה, אבל היום אנחנו שואלים את זה הרבה, איך הגעתי לכאן? איך הגעתי למקום הזה? לעבודה שאני עובד בה, למקום שאני גר בו, לבית הכנסת שאני מתפלל בו, לסביבה שאני מסתובב בה. אנשים היום עוברים עבודות, ועוברים מקומות, ועוברים דירות, ומתגלגלים בחיים לכל כך הרבה מקומות, מתחילים את החיים במקום אחד, מתכננים תוכנית אחת, מוצאים את עצמם אחרי 10 שנים במקום שני, ואחרי 20 שנה במקום שלישי, ואחרי 30 שנה במקום רביעי. אם אדם מסתכל בגיל 50-60 אחורה, יחשוב מה חשבתי בגיל 20 שאני אעשה ומה אני עושה בפועל, איפה חשבתי לגור ואיפה אני גר בפועל, מי חשבתי שתהיה אשתי ומי נהייתה בפועל. החיים מלאי גלגולים, לא רק גלגולי נשמות, אלא גם גלגולי גופים. אנחנו מתגלגלים ממקום למקום, וכל הזמן אנשים שואלים את עצמם, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך הגעתי לכאן? למה הקדוש ברוך הוא גרם שאני אהיה פה עכשיו, במקום הזה, בניגוד למה שתכננתי? מתי מחליטים אם לעבור ממקום למקום? מה בעצם המשימה שלי במקום מסוים? אני רוצה לדבר על הסוגיה המעניינת הזאת, ליצור איזשהו מצפן שהרבי יצר כדי לכוון את עצמנו, לדעת לאן ללכת ואיפה צריכים להשקיע ואיפה צריכים להישאר ומתי מותר לעבור, ולעשות את זה ברוח עיון מאוד מאוד מעמיק בסוגיה שאף פעם לא דיברנו עליה, אחת מהסוגיות של מגילת אסתר, שכל אחד שקורא את המגילה ויקשיב לבעל קורא, אמור לחשוב עליה. רגע השיא של המגילה, הרגע כמעט הכי דרמטי במגילה, אנחנו מגלים דו-שיח קשה, כואב בין מרדכי לאסתר. אתה לא מבין את מרדכי, אתה עוד יותר לא מבין את אסתר, ופה אנחנו מוצאים תפיסה מאוד מאוד עמוקה על משימות, על דברים שאדם צריך לעשות כשקשה לו, איך הוא יודע מה צריך לעשות, מה לא לעשות. ניגש לעניין ונתחיל. הגזרה של המן פורצת. המן מתפרסם, הכרוזים מובילים בכל המדינה, בכל העולם, שהמן חתם עם המלך, גזרה נוראה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי, טף ונשים ביום אחד. הפתרון הסופי, המן שיחד את המלך, נתן לו כסף, והמלך חתם על גזרה, י' ג' באדר בשנה הבאה, בעוד שנה, ישמידו, יהרגו ויאבדו את כל עם ישראל בכל העולם. מה התקווה היחידה של היהודים? הלשכה של המלכה. אחות לנו בבית המלך. יש מלכה יהודייה, בכל ההיסטוריה לא חזר על עצמו דבר כזה. תארו לעצמכם ש... אשתו של נשיא ארצות הברית הייתה יהודייה, טוב, אנחנו לא רחוקים משם. תארו לעצמכם ש...
חבדניקית.
תארו לעצמכם ש... אשתו של פרעו, אשתו של נבוכדנצר, אשתו של טיטוס הייתה יהודייה. להבדיל, אשתו של היטלר הייתה יהודייה. תארו לעצמכם דברים כאלה. אשתו של המלך יהודייה, מה יש לנו לדאוג? יהודייה, חרדית, אמיתית, אחיינית של מרדכי, מה יש לדאוג? כולם בטוחים, אנחנו נפנה לאסתר ויהיה בסדר, וזה מה שמרדכי בטוח. מרדכי שולח אליה מסר, החליטו להשמיד, להרוג ולאבד את כל העם שלנו, טף ונשים ביום אחד. ומה אסתר מגיבה? תגובה מחרידה, אדישות מוחלטת. אסתר אומרת, מצטערת, לא יכולה לעזור. לכו תחפשו מישהו אחר, אני לא בעניין, אני לא יכולה לעזור. הולכים להרוג את כל העם שלך, הולכים להרוג את מרדכי. הולכים להרוג את הבני דודים שלך, הולכים להרוג את האחיינים שלך, הולכים להרוג את כולם, את השכנים, את המכרים, את הדודים, כל עם ישראל, טף ונשים ביום אחד. מה אסתר אומרת? מצטערת, לא אני. אני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. למה? מפרשים אומרים דבר מאוד יפה. יש ספר, אחד מספרי הבסיס על מגילת אסתר, שנקרא מנות הלוי. מנות הלוי כתב אותו רבי שלמה אלקבץ, רבי שלמה הלוי אלקבץ, המקובל הצפתי. הוא כתב אותו, מה זה מנות הלוי? הוא כתב אותו כמתנה. הוא נהיה חתן, עם בחורה טובה, אבל לא היה לו כסף לשלם לנדוניה, לא היה לו כסף לקנות למתנה, לאירוסין, לחתונה, שום דבר. מה הוא עשה? מתנות הוא לא יודע לתת, ספרים הוא יודע לכתוב. אז הוא כתב ספר, כתב ספר פירוש של מגילת אסתר, וקרא לו מנות הלוי, מנה מהלוי, מתנה מהלוי, כי הוא היה לוי. רבי שלמה אלקבצר חיבר את הלכה דודי, המקובל הצפתי המפורסם, וזה ספר שאי אפשר לעבור את מגילת אסתר בלעדיו. הוא אומר, מה אסתר אומרת? אסתר אומרת, לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. מה זה לא נקראתי? תקריא את עצמך, את אשתו. מה זה לא נקראת? את מחכה ל... את אישה בשביל לפנות לבעלה, את צריכה למשרתים, צריכה לחכות לקריאה, תרימי טלפון, תשלחי מייל, תיכנסי, מה הבעיה? הוא אומר דבר מאוד מעניין. מי שזוכר מהנביא את הסיפור על עגלון מלך מואב. זוכרים, עגלון מלך מואב כבש שטחים בבקעת הירדן, עשה לנו צרות, מתעלל באנשים. החליטו שצריכים לחסל אותו. אמרו שצריכים לסלק אותו מן הדרך. הלך אהוד בן גרה, היה מראשוני השופטים, תחילת השופטים, הכניס חרב בצד המעיל, בצד המכנס, אבל מה הוא עשה? כל האנשים הם ימנים, אז הם שמים את החרב איפה? בצד שמאל, ככה שולפים אותו. הוא ידע שהשומרים יחפשו אצלו בצד שמאל. מה הוא עשה? הוא היה איתר, הוא היה שמאלי. אז שם את החרב ביד, בצד ימין, הגיע לשומרים של המלך, בדקו בצד שמאל איפה שהם מחפשים את החרבות, לא היה חרב. עוד לא היה את המכשיר הזה שבודק מתכות. הכניסו אותו. נכנס לפגישה עם עגלון מלך מואב, סגר מאחוריו את הדלת, הוציא את החרב מצד ימין, עם היד שמאל שלו הוציא את החרב מצד ימין ודקר את המלך, סגר את הדלת ויצא, והמלך שם מדהימים למוות, עד שגילו את זה כבר היה מת. מאז, ובעקבות כנראה כל מיני אירועים כאלה שהיו, יצרו נעלי ביטחון. אי אפשר להיכנס למלך בלי הזמנה. אין מושג כזה שאדם מזמין את עצמו להיכנס למלך. לכן אסתר אומרת, כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אשר לא כדעת, אשר יבוא אל המלך ולא יקרא אחד עתו להעמיד. אין מושג כזה להיכנס אל המלך. גם אני אשתו לא יכולה מעצמי ליזום פגישה. אני חייבת לחכות שהוא יקרא לי. לא, הוא לא קרא לי כבר 30 יום, אני לא יכולה לגשת אליו. דבר את דברי טעם, אבל מחרידים באדישות שלה. מה זאת אומרת? תצעקי. העם שלך הולך למות, העם שלך הולך להיחרד. איך אפשר להבין את ההתעלמות הזאת, את הקור הזה, האדישות הזאת לכאורה שנושבת מהקול של אסתר? בואו נקרא את התגובה ואת השאלה של המלבים שהוא אומר, הדברים שלה תפלים בלי מלח, הוא אומר. אי אפשר להבין אותם. מגילת אסתר ד' ויקרא מרדכי את בגדיו וילבס שק ואפר. פאניקה. דאגה נוראה. תחשבו, עוד שנה הולכים את כל העם להשמיד, להרוג ולאבד. ובכל מדינה ומדינה, מקום שדבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים, צום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. אנשים בוכים, אנשים צועקים, אנשים צמים. ואז מרדכי אומר, רגע, האחיינית שלי, אחות לנו בבית המלך, היא המלכה, מה יש לי להיבהל? המלכה תיתן כמה צעקות על בעלה, והעניינים יסתדרו. אז הוא קורא לאסתר, ואסתר מגיבה במין קור כזה, ותאמר אסתר לאתך, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא, אחד אותו להמית. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. והמפרשים שואלים, הנה שאלת המלבים, תגיד לי מה קורה לך אסתר? תלכי, תצעקי, תעשי הפגנה, תשבי אל הדלת של הארמון, מה זה לא נקראתי? תקריא את עצמך. כל העם שלך הולך למות. איך אפשר להבין? אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה פה סיפור בארץ עם שייטת. ששטה בירקון והתהפכה הסירה שלה. ואנשים לא קפצו להציל אותה. 4 דקות היא הייתה מתחת הספינה הפוכה, ולא קפצו, למה? כי מימי הירקון מסוכנים. עד שאחרי 4.5 דקות עבר אדם מבוגר, בן 62, קפץ למים, הוציא אותה, היא כבר הייתה בלי הכרה. אחרי זה היה שיקום של כמה שנים עד שהיא יצאה מזה. הצילה את החיים בשנייה האחרונה ממש. מה זה? זה טבע של יהודים. לא תעמוד על דם רעך. אתה רואה אדם בסכנת חיים, אתה קופץ, אתה לא חושב יותר מדי. מסוכן, לא מסוכן, אתה קופץ. כמה חיילים במלחמה נפלו על רימון להציל את החברים. אז מה זה אסתר? כל העם, כל עם ישראל, אנשים נשים וטף בדרך למוות, והיא שיכולה להציל את המצב אומרת, מצטערת, לא אני, תחפשו אנשים אחרים. השאלה יותר נפלאה, אומר המלבים, איך לא חירפה נפשה למות בשומעה אבוד כל ישראל? ומה שאמרה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, הוא תפל בלי מלח. זה מרק תפל, בלי טעם. מה את אומרת? מה את מדברת? לך איתה עשי הפגנה, לא קראו לך, תקריא את עצמך, מה זה? בסירות נפש, פיקוח נפש. מצד שני, גם התגובה של מרדכי מאוד תמוה. מה הוא עונה לה? מקלל אותה. מאיים עליה במוות. הוא אומר לה, גברת, את בדרך למות. למה? נקרא, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. מה את חושבת לעצמך? שאת מוגנת בארמון? שאנחנו נלך למות ואת תנצלי כי את מוגנת? שום דבר. אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. יקרה נס, כי עם ישראל צריך להתקיים את ביאת המשיח. אז כבר יקרה איזה נס. אבל את ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מה הוא אומר לה? את תמותי, שלא תחשבי שאת תנצלי. אנחנו ננצל, ואת ובית אביך תובדו כתוצאה מהסירוב שלך. מה זה, זה תשובה? היא דיברה דברי טעם, היא אמרה שהיא חוששת. אתה חושב שהחשש שלה מוגזם, שהיא צריכה להתפרץ? תגיד לה, תתפרצי. מה אתה מאיים עליה במוות? לאבדי, למה הדבר דומה? תראו לכם כמו שני אנשים שרבים, ואחד צועק על השני שתמות. זה לא שיח אינטליגנט. זה לא שיח מכובד בין אנשים מבוגרים. לא אומרים אינשאללה שתמות. לא אומרים דברים כאלה. מה הוא מאיים עליה? את תמותי, מה פתאום שהיא תמות? למה אתה עונה לתשובה כזאת? תגיד לה, אסתר, אני באלה מהתגובה שלך, אסתר, כל עם ישראל בפיקוח נפש, תעורר אותה. מה זה לאיים במוות? והשאלה האחרונה שאנחנו נראה שהיא המעניינת ביותר, ועליה הרבי בונה את כל הביור שלו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? אחרי שהוא אומר לה מילים כל כך קשות, אנחנו ננצל, את תמותי, הכל יתהפך, תראי, לא יצא לך שום דבר מהעצלנות שלך. פתאום הוא לוקח צעד אחורה, ומי יודע אם לעת כזאת, אולי בשביל העת הזאת הגעת למלכות? תגיד לי, ככה מדברים? מי יודע? מה זה מי יודע? אם אתה לא יודע, איך היא תדע?
בטוח.
אני יודע שלעת כזאת הגעת למלכות. תגידי לי, בשביל מה הביאו אותך לכאן? בשביל מה השגחה פרטית גלגלה אותך לכאן? חיפשו למלך אישה בכל העולם, בחרו בך. בשביל מה? לא בשביל הרגע הזה. מתי היה בכל ההיסטוריה שאישה יהודיה תהיה בארמון? ברור שזה בשביל הרגע הזה. אני יודע שלעת כזאת הגעת למלכות. מרדכי היהודי לא יודע, אז היא תדע. ככה אתה דוחף אותה לקחת סיכון, ככה אתה דוחף אותה. מונח פה עומק בתוך השיח הזה, הלא מובן בין מצד אחד, איך אני אגיד, ההתנערות של אסתר. המילים הקשות של מרדכי, והסיום הזה של מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. בואו נקרא את השאלה של הרבי בהתוועדויות, תפשין ממדלת חלק ב' עמוד 1254. כאשר מדבר מרדכי עם אסתר, מדוע הוא אומר לה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? לשון המבטאת ספק וחוסר ודאות. יש לך ספק שלעת כזאת הגעת למלכות? בשביל מה הקדוש ברוך הוא שלח אותה לשם? בשביל לחגוג עם גויים? בשביל לחגוג עם פריצים? יהודיה צריכה להתחתן סתם עם מלך גוי? ברור שזה בשביל הרגע הזה. אז למה מרדכי מסיים בלשון מי יודע? אני רוצה לומר באמת נקודה עמוקה, כבירה. אני חושב שהיא תאיר את הנוכחות של כל אחד מאיתנו, את הגלגולים של כל אחד מאיתנו למקומות שהוא הגיע. עומק נפלא ויסוד נפלא שהרבי מוצא בתוך הדו שיח הזה בין אסתר למרדכי. למה ההתנערות של אסתר כל כך מסקרנת? כי אפילו עיוור מבין שהקדוש ברוך הוא גלגל אותה לשם בשביל הנס. כל אחד מבין שהקדוש ברוך הוא הביא אותה לשם בשביל שבשעת צרה היא תיכנס למלך ותשנה את העניינים. המגילה, כל פרק א' ב' במגילה בעצם מספר, המגילה רוצה ללמד אותנו כמה מאמצים הקדוש ברוך הוא עשה כדי להביא אותה לשם. זה לא היה דרך הטבע. זה שאסתר הגיעה לארמון המלך, לארמון אחשוורוש, זה לא דבר נורמלי, זה לא דבר הסתברותי. כל מה שהמגילה מתארת בהתחלה, זה ללמד אותך כמה שנים הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים מקצה לקצה של העולם, כדי להביא אותה לשם, איך הגמרא אומרת? להקדים רפואה למכה. כדי שבשעת הצרה, בשעת הגזרה, אסתר תתייצב ותעשה את מה שהיא עשתה בסוף, ותשנה את דעתו של המלך. היא עושה משתה ועוד משתה, היא יודעת איך מזיזים גברים, אישה מאוד מאוד חכמה, מהרגע שהיא נכנסת לעניינים, הוא משיט לה את השרביט, היא לא מדברת. היא הייתה יכולה להגיד מה שהיא רוצה. נמכרנו, אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. מזמינה אותו למשתה אחד, למחרת לעוד משתה, לאט לאט היא עובדת על הלב שלו, עד שהוא מתקרב אליה, ואז היא אומרת לו את מה שהיא רצתה, היא ידעה איך לעבוד. אז מה היא חשבה מראש? פרק א' ב' במגילה מספר לנו כמה מאמצים הקדוש ברוך הוא עשה ניסים בשביל להביא אותה לשם. זה לא היה דבר טבעי, דבר נורמלי, דבר הסתברותי, שאסתר תגיע. אני רוצה להביא את זה שתי דוגמאות, שלא שמים לב אליהם ככה, אולי בקריאה מהירה של המגילה, לשים לב איך שהמגילה רומזת, איזה נס זה היה שאסתר הגיע, כמה הקדוש ברוך הוא התאמץ, כמה שנים הקדוש ברוך הוא מתכנן את כל העניין, לשים אותה שם במקום הנכון, בזמן הנכון. הדבר הראשון, הסיפור הראשון במגילה, המוות של ושתי. המגילה מתארת לנו פרק א' במגילה, שהחשברוש חגג. מה קרה? בשנת 3 למולכו, חלפו 3 שנים מאז שהוא התמנה למלך, הוא החליט לחגוג. 3 שנים הוא בנה את המלוכה שלו, התייצב, בנה את המשטר, אחרי 3 שנים הוא החליט שחוגגים. הוא עשה שתי משטאות, שתי חינגות, שתי חגיגות, שני נשפים לחגוג את ההצלחה שלו. הנשף הראשון היה 180 יום, חצי שנה, שישה חודשים, וזה יועד לאליטה. רק לה, באמת להראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, זה יועד רק לדרג א'. הפריצים, הרוזנים, השופטים, השרים, האנשים החשובים, רק הם נכנסו למשתה הראשון, משתה מאוד מאוד עשיר. אחרי 180 יום שהוא עושה משתה לכל ראשי העם, חשברוש החליט לעשות את מה שהוא אוהב, להשתולל, להתפרע. אז הוא עושה משתה לכל המון העם. לא רק הוא פותח את השערים של הארמון, והוא מזמין את כל המדינה לחגוג איתו. למה? הגמרא אומרת שהחשברוש באמת לא היה מיוחס. החשברוש היה שומר סוסים, היה שומר הסוסים של בלשצר. היה עיקר, היה איש פשוט, שהתחתן עם ושתי, ובזכות ושתי הפך להיות המלך. אז עם שהוא חגג שם את החגיגה הראשונה עם האנשים החשובים, הוא לא הרגיש בנוח. הוא לא בא משם. הוא היה פוסטר, הוא היה אדם פשוט, גס, ריק. משם הוא בא. אז אחרי 180 יום שהוא חוגג עם האריסטוקרטים, הוא עושה מסיבה לחברים. והוא מזמין את כל המון העם מהשוק, שיבואו וישתוללו ויתפרעו איתו יחד. והוא שותה ומשתכר, ומה הוא עושה? מבקש להביא את ושתי. כמובן, זו הצורה שבה הרמה הזאת, שהגילדה הזאת חוגגת. ווושתי לא רצתה לבוא. ושתי הייתה ממשפחה, הגמרא אומרת, היא אמרה לו, אתה לא יודע לשתות, אבא ידע לשתות, היא הייתה נסיכה, היא באה ממשפחה אצילית. היא אומרת לו, מה אתה מתפרע? הוא לא רצתה לבוא. הוא מתרגז מאוד, והוא לא יודע מה לעשות, הוא קורא את הסריסים, את ממוכן, ושואל מה לעשות, כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את דבר המלך ביד הסריסים, ועומד ממוכן ונותן לו איזה טיעון מן השמיים, אומר לו, תשמע, אחשוורוש, מה עכשיו יגידו כל הנשים במדינה? היא תתחיל מהפכה פמיניסטית. יגידו, האישה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, יכולה להגיד לבעל, תשכב תחת המיטה, תעשה מה שאתה רוצה. אתה חייב עכשיו לעצור את המהפכה הזאת. אתה חייב להוריד לה את הראש עכשיו שהם ידעו מי מנהל את הבית. חשברוש שומע את זה, הורג אותה, ואז הולכים ומחפשים מלכה חדשה. זה הסיפור של פרק א' במגילה, ובעקבות זה מגיעה אסתר. שאל הרבי שאלה מאוד פשוטה. הוא אומר, תראה איזה רמז המגילה מוצאת לך על הנס שקרה פה. היא אומרת לו, לא. לעיני העיתונאים, לעיני הצלמים, לעיני המון העם, כולם שיקורים, חכים שבשתי תבוא, היא אומרת לו, היא לא רוצה לבוא. מה הוא היה צריך לעשות? להוריד לה את הראש. היא מרדה במלך, היא ביזתה את מעמד המלכות. אבל החשברוש לא יודע מה לעשות. הוא מתלבט, כדעת מה לעשות במלכה ושתי. הוא לא אומר את הדבר הפשוט, בוא נה, הגברת הזאת מרדה במלך, חייבים להוריד לה את הראש. היועצים שלו, ממוכן וכל אלה, מוצאים לו תירוץ מתחת לאדמה. כל הנשים תלמדנה להבזות בעליהן בעיניהן. מה היו צריכים לומר? מרדו במלך, את העיקר הם שכחו. מעמד המלכות מה איתו, אין דבר כזה להגיד למלך לא. מה ממוכן מגיע לי לאיזה תירוץ מטומטם שכל הנשים ילמדו מבשתי? תגיד את העניין, מרדו במלך, יש חוק במדינה. מי שאומר למלך לא, מורידים לו את הראש. מה הסיפור הזה? למה חשברוש מתלבט ולמה ממוכן הולך סחור סחור? אומר הרבי רעיון מבריק. על פי החוק, ושתי לא הייתה צריכה לבוא. ושתי הייתה יכולה להגיד לו לא. לכן המלך לא אמר שזה מרידה במלכות. למה? כי המגילה מתארת שמה היה העיקרון של המסיבה הזאת? לעשות כרצון איש ואיש. החשברוש החליט לעשות מסיבה שבה כל אחד עושה מה שהוא רוצה. לא מסיבה שכשמגיעים לארמון המלך יש כללי פרוטוקול, עם איזה בגד מגיעים, עם איזה טוקסידו, עם איזה פרפר, כמה יין שותים, כמה בשר אוכלים, איזה מוזיקה שומעים. החשברוש החליט לעשות מסיבה שבה כל אחד עושה מה שהוא רוצה. חגיגת בחירה חופשית. למה? שיאהבו אותו. השתייה כדת אין אונס, אומרת הגמרא. מה זה השתייה, אומרת המגילה? מה זה השתייה כדת אין אונס? כשבאים למלך יש חוק. צריכים לשתות יין מגביעים גדולים. כדי להראות את עושר המלכות, את כבוד המלכות. במשתה הזה, אומרת המגילה, השתייה כדת אין אונס. לא היו שום חוקים. החשברוש אמר, מי שרוצה, ישתה יין. מי רוצה, ישתה בירה. מי רוצה, ישתה ויסקי. מי רוצה, לא ישתה בכלל. אין שום חוקים במסיבה, למה בואו ליהנות? לעשות כרצון איש ואיש. ראיתי פירוש מאוד יפה, הרבה מפרשים מעלים. מה חסר במסיבה הזאת, אם נסתכל? היה אוכל, היה יין, היו שטיחים, כן? ותחלת בוץ וארגמן, המגילה מתארת את האושר שהיה, את הפר. דבר אחד לא היה שם, בולט במגילה. לא הייתה תזמורת, לא הייתה אורקסטרה, לא היו מקלות, לא היה פברוטי. למה? למה לא הביאו כזה עושר? המלך עושה כזה משתה 180 יום, למה לא הייתה תזמורת? ראיתי במפרשים רעיון נפלא. כי תזמורת זה עניין של כפייה. אם אני מביא תזמורת, אני מכריח את כולם לשמוע את אותה מוזיקה. אם אני מביא תזמורת קלאסית, כראוי אצל מלכים, אז כל המון העם, הוא רוצה לשמוע אני יודע מה. מה? אום קולטום רוצה לשמוע, אז מה אתה מביא לי פתאום איזה? מי שרוצה לשמוע אום קולטום, ואתה מביא, מי שרוצה לשמוע קלאסי, אתה מביא לו אום קולטום, תזמורת לא הייתה, למה? זו הייתה חגיגת בחירה חופשית. חגיגה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אם ככה, כשהוא קורא לבשתי, מה בשתי אומרת לו? לא היום. היום זה לעשות כרצון איש ואיש. בא לי לחגוג עם אנשים, לא בא לי לחגוג עם הגברים. בא לי לשבת בעזרת נשים, לחגוג עם החברות. אני לא חייבת לחגוג איתך. כי זה מה שאתה קבעת, לעשות כרצון איש ואיש. במילא הוא לא יכול להרוג אותם מדין מורד במלכות. מה נשאר לו? להמציא תירוץ מטופש, שכל האנשים ילמדו מהבעלי, ימצאו תירוץ חדש. אם כן, זה שהרגו את ושתי, זה לא היה דבר נורמלי. זה פשוט היה נס שהקדוש ברוך הוא עשה בשביל לפנות מקום לאסתר. כי על פי כללי המשתה, ושתי לא הייתה צריכה לבוא. זה נס אחד שהרבי אומר. נס שני שכתוב במפורש במגילה. המגילה אומרת שוושתי מתה מתי? מתי היה המשתה? בשנת 3 למולכו. מתי הביאו את אסתר? בשנת 7 למלכותו. 4 שנים ממות ושתי עד הבאת אסתר. כל אחד שואל את עצמו, ומה המלך העולל הזה עשה בינתיים? המגילה מתארת, הביאו נשים מכל העולם. אז למה לקח 4 שנים למצוא את אסתר? היא הייתה בשושן הבירה. באותה עיר הייתה. למה היית צריכים 4 שנים? אז אומרים לך המפרשים, 4 שנים הביאו לו נשים, ואף אחת לא מצא חן בעיניו. עד שהביאו את אסתר. זה דבר נורמלי? תחשבו, חיפשו נשים בכל העולם, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, בכל 127 מדינה חיפשו נשים לאיראני הזה, לפרסי הזה, אף אחת לא מצא חן בעיניו, חוץ ממי? אישה חרדית, יהודיה חרדית דוסית, אשתו של מנהיג הדוסים. זה דבר נורמלי? תדעים למה הדבר דומה? תתארו לעצמכם שאחמדינג'אד עם אח שימו רוחני, חפשו לעצמם אישה, בכל העולם, בסוף יביאו איזה בחורה מבני ברק. זה חרדית, זה שייך, זה נורמלי, זה הסתברותי בכלל, זה, על פי כל כלל, זה לא מסתדר. אומרת לך המגילה, 4 שנים חיפשו אישה, לא, אף אחת לא מצאו חן בעיניו. הוא ראה עוד אישה ועוד אישה ועוד אישה. עד שהוא ראה את זה, אגב, בהצגות עושים את אסתר כאילו הייתה האישה הכי יפה בעולם. הגמרא אומרת שהיא הייתה בת 75. היא לא הייתה כזאת יפה כמו שעושים בהצגות בכיתה א'. זה פשוט, מה? ככה הגמרא אומרת, היא רק רוקת הייתה. היא לא הייתה... אלא מה? ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. מה זה חן? חן זה לא יופי. היה לה דר יבש, אחר כך, אני עוד רגע אזכיר את זה, עוד מעט, עוד כמה רגעים אני אזכיר את זה. במילא אומרת לך הגמרא, זה שסילקו את ושתי, זה לא היה על פי החוקים, זה שהביאו את אסתר, זה לא על פי ההיגיון, אז למה היא הגיעה לשם? כדי להקדים רפואה למכה, כדי שברגע האמת, כשיצטרכו עזרה, אז אסתר תקום ותעזור. אז אסתר לא מבינה את זה? מה היא חושבת שהגיעה לשם כי האישה הכי יפה בעולם? היא לא מבינה שהביאו אותה לשם בשביל הרגע שצריך אותה. ומה מרדכי אומר לה? מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? למישהו יש ספק שלעת כזאת הגעת למלכות? מה קורה כאן? מה זה ההתעלמות הזאת של אסתר? ומה זה הספק שעולה מתוך הקול של מרדכי? בואו נקרא את כמה מובאות, מובא מספר 2. המפרשים אומרים, זה לא סתם. אסתר לא הגיעה לשם כי הייתה האישה הכי נחמדה בעולם. אסתר הגיעה כי הקדוש ברוך הוא רצה שהיא תהיה שם בשעת הצרה. אומרת המגילת אסתר פרק ג', איך מתחיל הסיפור? אחר הדברים האלה גידל המלך את המן. שואלת הגמרא במגילה, מה זה אחר הדברים האלה? אחרי מה? תמיד שכתוב אחר, זה בעקבות מה שקרה גידל המלך את המן, מה היה? אומרת הגמרא, אחרי שהוא הביא את אסתר, הוא גידל את המן. הקדים רפואה למכה. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בנמדת האגגי. תלמוד מגילה י' ג', מהי אחר? מה הקשר למה שלמדנו בפרק א' ב'? אחר שברא השם רפואה למכה, שמינה את אסתר למלכה, ומרדכי הציל את בקטן ותרש ונכתבו הדברים בספר הזיכרונות, אז הקדוש ברוך הוא הביא רפואה למכה. אני רוצה לומר דבר מאוד יפה, גם כי מדומני לא הזכרנו אותו אף פעם, ראיתי אותו השנה ומאוד חשוב לומר את זה. יש שתי פרשיות בתנ"ך, בכל התנ"ך כולו, תורה, נביאים וכתובים, שתי פרשיות, שני סיפורים, שני מאורעות שאלוקים נעלם, שהקדוש ברוך הוא יורד למחתרת. שני סיפורים בתנ״ך שהקדוש ברוך הוא לא מוזכר בהם פעם אחת. איפה? א', מגילת אסתר. מגילת אסתר, שמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר אפילו פעם אחת. אין ויגלגל השם, אין ויומר השם, אין ויביא השם, כלום, רומן. למלך, המלך הרג את המלכה, חיפש מלכה אחרת, מצא את אסתר, אסתר עשתה משתה, שכנע אותו לבטל את הגזרה, הכל עובד מעצמו. יש עוד פרשה כזאת בתנ״ך. הדוד של אסתר, יוסף. כל פרשת יוסף ואחיו, הקדוש ברוך הוא לא מוזכר אפילו פעם אחת. פרשת וישלח, הקדוש ברוך הוא מוזכר פעם אחרונה לקראת סוף הפרשה, כשהוא אומר ליעקב לעלות בית אל, אחרי פטירת רחל. כל פרשת וישב, כל פרשת מקץ, עד אמצע פרשת ויגש. כל הסיפור שהאחים שונאים את יוסף, מגלגלים אותו לבור, הוא מתגלגל לבור השני במצרים, הוא מכיר את שר המשקים ושר האופים, הוא פותר את חלומות פרעה, הוא הופך להיות משנה למלך, הוא מחזיר אליו את האחים, הוא עושה, הופך את הגלגל, הקדוש ברוך הוא לא מוזכר. אבל מה המשותף בין שני המאורעות האלה? שברור שיש מישהו שמנהל את כל הדברים, כי אחרת זה לא היה יכול לקרות. אסתר הייתה יכולה להתמנות למלכה בלי נס, יוסף היה יכול להגיע להיות משנה למלך מצרים בלי נס, איך ילד מירושלים בן 17 יהודי הופך להיות משנה למלך מצרים. בשני המאורעות האלה התורה אומרת לך, הקדוש ברוך הוא לפעמים עובד מאחורה. לפעמים הוא מפעיל אנשים, לפעמים רואים אותו, בחנוכה ראו אותו. שמעטים ניצחו רבים ראו אותו, שיהודים יצאו ממצרים ראו אותו. אצל יוסף ואצל אסתר לא ראו אותו, הוא היה מאחורי הקלעים. משם הוא ניהל את הדברים וגלגל את כל הדברים, וזאת הוראה נפלאה. שלפעמים מסתדרים לנו דברים בחיים. וצריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העסק.
למה דווקא בשתי פרשת
אלו? הוא נעלם. למה? אז מאוד יפה מה שאתה שואל. לכן המגילה הזאת נקראת, אני רוצה לחזור על השאלה שלך שישמעו אותנו, אתה שואל למה דווקא בפרשיות האלה? לכן המגילה הזאת נקראת מגילת אסתר, מלשון הסתר. זה היו תקופות מאוד מאוד נמוכות בהיסטוריה של עם ישראל. יש תקופות שעם ישראל ראוי, אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. יש תקופות שהקדוש ברוך הוא מסתתר. שעם ישראל נמצא ברמה רוחנית מאוד מאוד נמוכה, והקדוש ברוך הוא יורד לגלות. מה זה יורד לגלות? הוא מנהל את הדברים מאחורה. שולח אנשים, הוא שולח את ושתי, הוא שולח את אחשוורוש, הוא שולח את המן, הוא שולח את בקטן ותרש, הוא עושה דברים מאחורה. וככה זה החיים שלנו. כמה אדם רואה השגחה פרטית וניסים ודברים בחיים, וזה נראה לך שבדיוק הבוס חייך אליך הבוקר, בדיוק הנהג במעבר חצייה עשה ברקס רגע לפני. הקדוש ברוך הוא יש כל מיני שיטות לנהל את העולם, פעמים רואים אותו, פעמים לא רואים אותו. אז הנה ההוכחה, מגילת אסתר, שני מאורעות שהזכרנו, שבדרך הסתברותית זה לא יכול לקרות. בלי נס זה לא היה קורה. א', אמרנו שהוא הורג את ושתי, ויאמר המלך לחכמים יודע עיתים כדת מה לעשות במלכה ושתי. אומר הרבי, מה הוא צריך להתייעץ כל כך הרבה? כי זה היה נס שהוא הרג את ושתי. ליקוטי שיחות למדבב 164, הכתוב מדגיש כי כן ייסד המלך לעשות כרצון איש ואיש. כל יסודה ועיקרה של סעודה זו היה שתהיה כפי רצון העם. ובעוד שהמשתה הראשון נועד לבטא את כבוד המלך, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, המשתה השני נועד לעשות את רצון העם. וכיוון שכן, ושתי לא הייתה חייבת לבוא באונס אל המלך. לא הייתה חייבת לבוא, כי המשתה הזה כרצון איש ואיש. אז למה הרג אותה? כי הגיע הזמנה של אסתר. כי הגיע לבשתי עונש על כל מה שהיא עשתה לבנות ישראל, כמו שכתוב במדרשים, והגיע הזמנה של אסתר. והנה הדבר השני, מגילת אסתר ב', ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש בחודש העשירי, בשנת 7 למלכותו. שואל המדרש, ומה היה עד עכשיו? 4 שנים הוא חי אלמן? הוא לא בדיוק הטיפוס שחי אלמן. מה פתאום, איפה, 4 שנים איך הוא יסתדר? מכאן אתה למד, אומר מדרש פנים אחרים, מכאן אתה למד, שארבע שנים היו מכניסים לו בתולות, ולא מצאו חן בעיניו. עד שהגיעה אותה יהודייה חרדית, מכל אנשים בעולם ומצא חן בעיניו. זה נורמלי, זה הסתברותי. אז אנחנו אומרים, אפילו עיוור מבין ששלחו אותה, אפילו עיוור מבין שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, אז כשמגיע רגע האמת, מגיע הרגע שפורץ את הגזרה וצריכים אותה, מה היא פתאום? משתפנת? פוחדת? לא נקראתי לבוא אל המלך? מה היה פה? ולמה מרדכי לא אומר לה? לעת כזאת הגעת למלכות, מה זה המי יודע הזה? יש ספק למישהו שלעת כזאת? אז ככה, המפרשים אומרים שאסתר טענה שתי טענות מאוד מאוד חזקות. דיוקים במגילה, ראיתי את זה במערל, אומר דבר נפלא. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה, מה ההמשך? 30 יום. למה היא אומרת שהיא לא נקראה לבוא אל המלך זה 30 יום, ואם היא לא נקראה חודשיים או שבועיים, מה זה משנה? מספיק שהוא לא קרא לה. משנה אם הוא לא קרא לה 30 יום או חודשיים, מה זה משנה? אומר המערל בוודאי, היא אומרת למרדכי, אני לא יכולה ללכת כי הוא כנראה לא אוהב אותי. כנראה שהמן, היא אומרת כנראה שהמן סכסך בינינו. כי 30 יום זה בדיוק הזמן שחלף מאז פרוץ הגזרה. מאז היום שהמלך יצא עם האגרות, ככה אומרת הגמרא, שהאגרות יצאו ביוד ג' באדר, הסיפור בין הדו שיח בין מרדכי לאסתר הוא יוד ג' בניסן. אומרת אסתר למרדכי, 30 יום מאז פרוץ הגזרה הוא לא קרא לי. כנראה שהמן מסכסך בינינו. כנראה שהאמן חושש ממני, ואמר לו כל מיני דברים עליי, ולכן הוא לא קורא לי, אז היא אומרת, הוא לא אוהב אותי כבר. זה לא שאני יכולה לעשות הפגנה בחוץ ולהגיד, או אני או שאתה קורא לי. 30 יום הוא לא קרא לי, כנראה שהוא כועס עליי. מוסיף המנות הלוי עוד דבר. אומר אסתר לא התכוונה להתחמק. אסתר אמרה למרדכי, מרדכי הרי סוף סוף הוא יקרא לי. אני הרי המלכה, אני הרי אשתו. הוא אדם שצריך אישה. סוף סוף הוא יקרא לי. כמה זמן הוא יסתדר בלעדיי? הוא יקרא לי. אז מה הלחץ עכשיו? הרי הגזרה היא עוד שנה. המלחמה צריכה להיות בי"ג באדר בעוד שנה. נחכה חודש, חודשיים, שלוש, הוא יקרא לי ואז אני אכנס אליו כמו בן אדם. ההתפרצות תשרוף הכל. אם אני אלך עכשיו מעצמי ויתפרץ אליו, אני אשרוף הכל. אם כן, הטענה הראשונה של אסתר היא לא מתחמקת. היא אומרת, הוא כנראה לא אוהב אותי, ובוא נחכה לזמן שיעיר אליי פנים. זה הדבר הראשון. הטענה השנייה של אסתר, וזה מה שהזכרתם פה. אסתר אומרת, אתה יודע, היא לא אומרת את זה במפורש, אבל יש את מה שאומרים, יש את מה שחושבים. היא טוענת טענת ברזל. טענה שכל אישה יהודיה צריכה לטעון אותה. מרדכי אומר לה, לכי למלך. מה היא אומרת? איך אני, אישה יהודיה, יכולה ליזום קשר עם המלך? עד עכשיו הייתי אנוסה. עד עכשיו לקחו אותי, הכריחו אותי. מה רצית שאני אעשה? שאני אקפוץ לאש? אבל עכשיו זאת הפעם הראשונה, מאז שהתחיל הסיפור, איך הגמרא אומרת? עד עכשיו באונס, ומי עכשיו ברצון? ויותר מזה היא מוסיפה, וזה מה שאתם הזכרתם, כשהיא מחליטה בסוף ללכת למלך, מה היא אומרת? וכאשר עבדתי, עבדתי. מה זה כאשר עבדתי, עבדתי? מובא דברים מזעזעים בגמרא ובמדרש. אסתר אומרת, מרדכי, אני הולכת למלך, אבל מה שהיה לא יהיה יותר. כי יש דעה אחת בגמרא מסכת מגילה שהיא הייתה נשואה למרדכי. היא לא רק הייתה אחיינית שלו, היא הייתה נשואה לו. ואם היא הולכת מרצונה לגוי, היא יותר לא תוכל לחזור למרדכי. כאשר עבדתי, עבדתי, אומרת אסתר, אני הולכת במסירות נפש למלך, אני מוסרת את כל מה שיש לי, וזהו, ואנחנו נפרדים לנצח. יותר אני כבר לא אוכלה, היא מסרה את הנפש ממש, ולכן כתוב במפרשים, למה מגילה נקראת מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי? כי היא מסרה את הנפש למען עם ישראל, הוא לא עשה את זה. היא מסרה את כל החיים שלה, את כל הקדוש והיקר לה, בשביל להציל את עם ישראל, הרי ידוע שאחר כך נולד להם ילד, דריווש, נולד ממנה ומהחשברוש נולד בן. מה? הוא יהודי לפי... היא נולד מאמא יהודיה. היה יהודי והוא התיר לחדש את בניית בית המקדש. קורש נתן את ההצהרה הראשונה וזה הפסיק בגלל החרש והמסגר, בגלל המלחמות פה בארץ זה הפסיק. והוא חידש את ההיתר לבנות את בית המקדש. אם כן, אסתר טוענת שתי טענות מאוד חזקות. א', היא אומרת, הוא לא אוהב אותי. מה יעזור לי להתפרץ אליו עכשיו? הוא רק התרגז פעמיים, בוא נחכה לזמן שהוא יקרא לי. ב', היא לא אומרת, אבל זה מה שמונח מאחורי המילים. היא אומרת, אני לא יכולה ללכת עכשיו, כי... את מי? אז מה עונה למרדכי? אז מה עונה למרדכי? למה זה תפל בלי מלח? אומר למרדכי, תשמעי גברת, את כנראה לא מבינה מה הולך פה. זה כלל ישראל, פעם יחידה בהיסטוריה, גזרה על כל כלל ישראל בכל העולם. צריך להבין, מה שמרדכי עונה לה, ואני רוצה לקרוא את זה מהנודע ביהודה, כי הוא שולח בפעם היחידה בהיסטוריה, לא בפעם היחידה. יש עוד סיפור, כולם יודעים על יעל, חבר, יש את יעל שעשתה את אותו דבר, שהגיע אליה סיסרה הביתה, היא גם כן העיפה אותו, אותו דבר היא עשתה. למה אומרת הגמרא? גדולה עבירה לשמה. יש מושג של לעשות עבירה לשם שמיים. למה? היות שכל כלל ישראל היה מונח פה על הכף, לכן מרדכי אמר שלפי רוח הקודש הוא רואה שעכשיו היא צריכה לעשות את העניין הזה. עניין מסובך שלא ניכנס אליו. על כל פנים, לאסתר היו טענות, ומרדכי אמר לה, טענות מפה ועד מחר, זה מה שאת צריכה עכשיו לעשות, כי כל כלל ישראל מונח על הכף, וזה התפקיד שלך. בואו נקרא את זה בשני קטעים, מובאה מספר 4. א', הוא אומר לה, מי יודע אם לעת כזאת, מי יודע אם יחפוץ בך המלך לשנה הבאה שהוא זמן ההריגה. את אומרת, אני אלך חכה חודש, חודשיים שהוא יקרא לי, מי אמר שיקרא לך? אולי הוא לא אוהב אותך, לא יקרא לך אף פעם, לכי עכשיו. ב', בעניין הטענה שלה שהיא יהודיה שהולכת לגוי, אומר הנודע ביהודה, מהדורת עניין היורד היה קוף סמך א', גוף דין זה, שיהיה מותר לאשת איש לזנות ברצון כדי להציל נפשות, אינו תורה. אין דבר כזה שאישה תפקיר את הגוף שלה כדי להציל אנשים, לא קיים. ואסתר שאני, לגבי אסתר זה היה היתר חד פעמי, שהייתה להצלת כלל ישראל מהודו ועד כוש, ואין למדים הצלת יחידים מהצלת כלל ישראל תף ונשים, ושם היה בהוראת מרדכי ובדינו ואולי ברוח הקודש. צריך להבין, לא היה בכל ההיסטוריה היהודית, אפילו היטלר עם אחשימו, לא גזר גזרה כמו שהייתה אצל אחשוורוש. למה? היטלר, קודם עוד שהוא שלט בהם, אחשוורוש היה היחיד ששלט בכל העולם כולו. אם גזרת אחשוורוש הייתה מצליחה, לא היו יהודים בעולם. פעם ראשונה שכל כלל ישראל תף ונשים. ב', התוכנית של המן הייתה תוכנית צטנית, שאפילו היטלר לא חשב עליה. המן תכנן לעשות את זה ביום אחד. היטלר תכנן לשלוח צבא. לצבא לוקח זמן, לכבוש עוד מדינה, עוד מדינה, עוד מדינה. המן הלך על תוכנית אחרת לגמרי, לא לשלוח צבא. שהגויים בכל מדינה יקומו על השכנים היהודים ויהרגו אותם. האוקראינים יהרגו את היהודים האוקראינים, הפולנים יהרגו את היהודים הפולנים, הספרדים יהרגו את היהודים הספרדים, המרוקאים יהרגו את היהודים המרוקאים. במילא הוא תכנן להרוג את כל העם היהודי ביום אחד. אומר מרדכי, העובדה שאת הגעת לפה, וכל כלל ישראל מונח על הכף, מלמד שפה גדולה עבירה לשמה. שפה זאת הדרך להציל את עם ישראל, ואומר על זה הנודע ביהודה, אי אפשר ללמוד יותר מזה. כי לא יהיה עוד דבר כזה שכל עם ישראל יהיה מונח על הכף כמו שהיה אז. טוב, אז זה הפשט. הפשט הוא שאסתר מתגוננת ואומרת, אני מחללת את הנשמה שלי, אני מחללת את הגוף שלי, כל התום שלי אני מחללת בשביל ללכת אליו, ומרדכי אומר לה, מצטער גברתי, כנראה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה, והוא מתיר לה ברוח הקודש, אומר הנודע ביהודה לעשות את העניין הזה. אומר הרבי, אבל זה מאוד מאוד חסר. עם איזה כאב אסתר הלכה לשם, עם איזה צער, למה נגזר עליה להיות האישה שתציל את עם ישראל בדרך כזאת? למה נגזר עליה מכל העולם להתגלגל למקום כזה בצורה נוראה כזאת? עם איזה כאב היא נשארה? אומר הרבי, זאת ההסבר של מרדכי, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? נותן למרדכי יסוד עצום וענק שנוגע לכל אחד מאיתנו. נכנס לעניין עם סיפור שהרבי בעצמו הזכיר בהתוועדות. תמיד שאני בחיל שיעור, אני מחפש סיפור מפה ומשם, מתאמץ מאוד למצוא סיפור. הפעם זה הרבי גם מצא את הסיפור. זה סיפור שהרבי בעצמו הזכיר בהתוועדות הזאת. אומנם בקצרה, אבל הוא רמה, זה סיפור ידוע. היה לאדמור הזקן, לבעל התניה, היה חסיד מאוד מאוד מוכשר בשם רב יוסף. הוא היה, סיים לימודי רבנות, בחור מוכשר, ידען, הלכה, תלמוד, קריזמטי. כולם דיברו שהוא הולך להיות רב גדול, מסלול בטוח לרבנות. הוא, כשכבר סיים את הלימודים, נכנס לרבי, שאל רבי איפה לחפש רבנות, היה בטוח שהרבי יגיד לו, אתה לרוסיה, אתה לפולין, אתה לליטה, תלמיד חכם עצום. הרבי אומר לו, לטובת נשמתך, יותר טוב שתהיה בעל עגלה. יותר טוב שתהיה עגלון. באותם ימים להיות עגלון, זאת הייתה המלאכה הבזויה ביותר. עגלון זה לשכב תחת הסוסים, תחת העגלה, זה להתלכלך בזפת, זה להסתכן במכות שתקבל מהסוס. לא היה, אי אפשר היה לרדת יותר נמוך. לטובת נשמתך, הוא התלמיד החכם הגדול הזה, שידע כל כך הרבה ולמד, יהיה צריך לשבת בעגלה. כשבת בעגלה לא צריך ללמוד, צריך לדעת לקלל. מה פתאום? צריך לפצח גרעינים. מה פתאום שהוא יישב בעגלה? ככה הרבי אמר לו, לטובת נשמתך, אתה צריך להיות בעל עגלה. ניסה לו לחשוב על זה, חלפו 10 שנים. הוא התחתן וקיבל הצעת רבנות מקהילה יהודית מכובדת בעיר לפלי, שהיא קהילה יהודית, עיירה יהודית, יש חסידים גדולים משם. ואז הוא פתאום נזכר, לפני 10 שנים, הרבי אמר לי שלא נועדתי להיות רב, נועדתי להיות עגלון, בעל עגולה. הוא אומר, נו, עד עכשיו לא הציעו לי רבנות, אבל אם עכשיו הציעו לי רבנות, זה מראה שהגיע הזמן לקיים את מה שהרבי אמר לי. חודש הוא מתהפך מצד אחד, הוא לא מסוגל לעשות את זה. ללכת למושב העגלונים, זה לא מקום שאדם יראי שמיים מרגיש בנוח לשבת ביניהם, זה אנשים פשוטים, גסים, מה שמסתובבים כל היום ברחוב. אין לו ברירה, אבל הרבי אמר. הוא הולך לשם בשעת בוקר, שם לתחנת המוניות, תחנת העגלונים. הוא אומר, שלום, אני רוצה ללמוד את מקצוע העגלה, את מקצוע העגלונות. התחילו לצחוק. הוא היה תלמיד חכם, הוא הלך עם הפרק, הוא הלך עם הכובע, הוא ישב במזרח. אתה, העגלונות. אמרו לו, ככה הרבי הקודם שמספר את הסיפור, אמרו לו, אתה מתאים למקצוע העגלה, לא למקצוע העגלה. אתה צריך ללמוד הלכות עגלת כלים, הלכות הכשרת כלים, זה הלכות קשות. אבל מה זה העגלונות? התחיל לפקוט, אמר, אני מבקש לכם, תלמדו אותי עגלונות. אחד מהם ריחם עליו, לקח אותו אצלו מאחורי הבית שם לאורווה, לימד אותו איך לזפת את הגלגלים, ואיך לקשור את הסוס לעגלה, ואיך לייצב אותו שהוא לא ירוץ לכל הכיוונים, והוא חטף מהסוס מכה בעין. חוזר הביתה בלילה שבור ורצוץ, אומר, ריבונו של עולם, מה חטאתי, מה עשיתי, בשביל מה למדתי כל כך הרבה שנים? אשתו, הוא בא הביתה, אשתו יושבת ובוכה. אמרו לו, כבר כל החברות דיברו שבעלך השתגע. בעלך, התלמיד החכם הגדול, יושב כל היום באורווה, לומד עגלונות, ירד מדעתו. לקח אותה, אמר לה את האמת, ישמי, הרבי אמר לי לפני 10 שנים, הדחקתי את זה מהראש, אבל עכשיו שהגיע הצעה, הבנתי שעכשיו הגיע הזמן לעשות את העניין. היא שמעה את זה, הייתה אישה עם אמונת צדיקים, אמרה, ככה הרבי אמר, אז כך יהיה. לקחה את התכשיטים שלה, מכרה אותם, קנה לו סוס ועגלה ואמרה, צא לדרך. חלפה שנה. הוא את הלימודים שלו המיר, בכל היום לקום ב-6 בבוקר, לסחוב אנשים, חבילות, מעיר לעיר, מיום ליום, כל היום, שומע את כל הדיבורים של הסוחרים, את כל הניבול פה, את כל הכללות. הוא לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. בשביל מה? השכן לא יכול להיות עגלון, הוא צריך להיות עגלון דווקא. למה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אחרי שנה הוא יושב בערב באיזה מלון, סיים נסיעה, בא למלון ניגש, הוא אומר, תשמע, יש פה איזה יהודי שמחפש למחר עגלה לנסוע. היהודי הזה היו היה אז את הפריצים. הפריצים היו יהודים שניהלו להם את העסק, כי הפריצים רק שתו וודקה כל היום, לא ניהלו את האחוזה. מי ניהל את האחוזה? היה להם כל מיני מושקה, כל מיני יהודים מוכשרים שניהלו את הספרים, ניהלו את הכספים. יש פה איזה יהודי צעיר שרוצה מחר עגלה. הוא אומר ליהודי, בסדר, אבל אני יוצא רק אחרי תפילת שחרית. היהודי התחיל, צחוק ממנו, אתם הפרימיטיבים, התפילות, תתפלל כמה שאתה רוצה, תעיר אותי חצי שעה לפני שאתה יוצא לדרך. באמצע הלילה היהודי הזה מתעורר, הם ישנו במלון חדר ליד חדר. היהודי הזה מתעורר, הוא שומע בחיות. בחיות, באמצע הלילה, מה זה? שודדים הגיעו. יוצא מהחדר, נכנס לחדר הסמוך, הוא רואה את רבי יוסף הזה יושב על הארץ, עם נר, ועורך תיקון חצות. ובוכה על גלות השכינה, ודמעות יורדות לו מהעיניים, ובכזאת רצינות ובכזאת כאב, והוא מתחיל להיזכר. נזכר שהוא בעצמו היה בחור ישיבה, ואבא שלו היה עושה את אותו דבר, והוא התחתן עם אישה ונולדו לו ילדים, אבל זה היה מניציפציה. הייתה השכלה, הוא רצה להיות ביגמן, רצה להיות איש גדול, עד מתי הוא יישאר בעיירה? אז הוא עזב את אשתו ועזב את הילדים וברח והתחבר עם הפריצים, ושם מצא לעצמו את אישי אחת. הוא מתחיל להיזכר בכל זה. חוזר לישון. בבוקר הוא קם, הוא רואה את רבי יוסף הזה עם התפילין ועם הטלית, והוא אומר בכזאת התרגשות את התפילה וכזאת התלהבות, והכל חוזר לו חזרה. והוא נזכר באשתו, והוא נזכר בילדים הקטנים שלו שכל כך הרבה שנים לא ראה אותם, ונזכר באבא שלו ובמלמד שלו בחדר שככה היה מתפלל. נשבר לו הלב, התחיל לבכות, אמר לרבי יוסף, תלמד אותי דרך תשובה. תלמד אותי מה אני צריך לעשות. רבי יוסף אמר לו, תבוא איתי לרבי שלי, זה היה הבן של אדמור הזקן, האדמור האמצעי, רבי שלום דובר. רבי שלום דובר קירב אותו מאוד, וכתב בשבילו קונטרס מיוחד, פוקח עברים, להחזיר אותו חזרה. ואחר כך אמר לו רבי שלום דובר לרבי יוסף הזה, השליחות שלך כבעל הגולה הסתיימה, תחזור לעיירה, תמצא לעצמך רבנות, וברוך השם, זרחה שימשו. אומר הרבי רעיון עצום, אסתר אומרת למרדכי, לא רק מרדכי, מותר לי ללכת לגוי, אסור לי ללכת לגוי. היא שואלת למה? למה מכל העולם אני הייתי צריכה להתגלגל לפה? למה זאת השליחות שלי? לא יכול למצוא אישה אחרת, גויה. למה אני צריכה ללכת לגוי הזה עוד מרצוני? עונה למרדכי שתי מילים. מי יודע? את סיבת הגלגולים איש אינו יודע. הסיבה למה אתה צריך להיות עורך דין, ואתה צריך להיות רופא, ואתה צריך לעבוד בתדירן, אין איש יודע. למה לא יכולנו להיות כולנו אברכי כולל? למה לא יכולנו להיות כולנו בתדירן? לפי מה הקדוש ברוך הוא מחלק שזה יעבוד חצי שעה מהבית, וזה יעבוד יומיים מהבית, וזה יהיה שוחט בדרום אמריקה וחצי שנה לא יראה את הילדים? מי יודע, הוא אומר לה. זה עניין של גורל. מה פירוש גורל? הגרלה. הקדוש ברוך הוא זרק קוביות. אנחנו לא יכולים להבין את הקוביות של הקדוש ברוך הוא, אבל ברור לי שלעת כזאת הגעת למלכות. אם הגעת לפה, זה אומר שזאת השליחות שלך. למה אני ולא אחרים לעולם לא נדע? אבל מה אני יודע? העובדה שהגעת לכאן, ואת האישה היהודייה שנמצאת ליד המלך, אומרת שאת צריכה לעשות את השליחות, שזאת שליחות חייך. אומר למרדכי, את צריכה להבין, זאת השליחות שבשבילה ירדת לעולם. לעת כזאת הגעת למלכות, ברור לי, עם המחיר שלי התקרב לגוי, עם כל מה שציינת, להסתכן וללכת אליו, אני מבין אותך לגמרי. אבל העובדה שהגעת לכאן, ההזדמנות שקיבלת, אומרת שהקדוש ברוך הוא כיוון אותך וזאת השליחות שלך. אומר הרבי, וככה זה ביחס לכל אדם. כל אדם בחיים עובר כל כך הרבה גלגולים. לומד דבר אחד ועובד בדבר אחר, ומתכנן לגור במקום אחד וגר במקום אחר, ואתה לא מבין למה. אומרת לך המגילה, לעת כזאת הגעת למלכות. זה התיקון שלך. יש לך איזו שליחות רוחנית לעשות שם. הקדוש ברוך הוא רוצה שיראו פנים יהודיות. הוא רוצה שאתה תקרב את האנשים שנמצאים שם. יש לך איזה עניין יהודי, איזה עניין רוחני, איזה תיקון גדול לעשות שם. ויש על זה ריבוי סיפורים מהרבי בלי סוף. אני רק אספר סיפור אחד. היה בחב"ד יהודי גדול שקראו לו הרב יוסף ויינברג. יוסף ויינברג היה בעברית פשוטה שנורר. היה גדול אוספי הכספים של חב"ד. הוא היה אוסף בשביל הישיבה של חב"ד בניו יורק. הוא היה בכל העולם. איפה שיש כסף הוא היה. מיודו ועד כוש. פעם הוא יושב במטוס בדקר, בסנגל, יותר סוף העולם משם כבר לא יכול להיות, באפריקה הוא יושב במטוס לפני 50 שנה. הוא מחכה שאמרה שהמטוס כבר ימריא משם, לא נעים לו, כולם אפריקנים, יהודי יחיד עם כיפה וציצית, לא נעים לו הישיבה שם. המטוס לא ממריא, שעה, שעתיים, מקווה שלא חטפו אותם, המטוס לא ממריא. אחרי שעתיים הקברנית מודיע שיש תקלה במנוע, וזה סנגל, זה לפני 50 שנה, זה לא שאומרים לך, אוקיי, אז תעבור לגייט 10. עוד יומיים יביאו מטוס חדש. לך תסתדר, יהודי, חרדי, יומיים, בדקר, בלי אוכל, מי מדבר על בית כנסת, מי מדבר על מקווה, מי מדבר על מניין. הוא יורד מהמטוס, שבור מאוד, הרגיש איזשהו סימן משמיים שהקדוש ברוך הוא נמאס לו ממנו. אחרי כמה שעות הוא פתאום מתעודד, יושב במלון ואמר לעצמו, רגע, אני חסיד של הרבי. הרבי לימד אותנו כל הזמן, מהשם יצדד גבר כולנו. הקדוש ברוך הוא מוליך אדם למקום שהוא צריך להיות בו. אז מה אני נשבע? אז נתקעתי יומיים בדקה. התחיל לחשוב איזה שליחות יש לו כאן. אז הוא התחיל לחפש יהודים. יצא החוץ על תחנת דלק, שאל איפה יש כאן יהודים. צחקו ממנו, אמרו לו, אין פה יהודים, זה סוף העולם. הלך למלון, איפה יש יהודים? אין פה יהודים. למכולת, איפה יש יהודים? למערכת של העיתון, אין פה שום יהודים. אבל הוא אומר, ברור לי שיש לי כאן איזה עניין. הקדוש ברוך הוא לא שם אותי פה יומיים סתם בלי סיבה. בסוף בלילה, אחרי כמה שעות, נודע לו שיש פה איזשהו ארבע משפחות יהודיות, אנשים מבוגרים שגרים בפינה. הגיע לשם, ארבע משפחות, ישב איתם, ביקש לכנס אותם, תוועד איתם, שר איתם שירים, לקח מהם כתובות, אמר מי יודע, אולי צריך לשלוח להם מזוזות, תפילין, מגילת אסתר, הוא לא ידע בעצמו. סוף הערב, ההתוועדות הזאת נכנס איזה בחור צעיר בשם קלמנט, הוא בחור רווק שעובד פה שם, יש לו שם איזה חנות, שמע, הגיע. מאותו רגע קלמנט הזה לא עוזב אותו. לאן שהוא הולך, קלמנט הזה נדבק אליו. בבוקר, בצהריים, הולך איתו לכל מקום. אחרי יומיים, נגמרו היומיים, מגיעה הטיסה. ואתה יודע, זה טיסה, אולי זה עד היום ככה, לפני 50 שנה בטח זה היה ככה, זה לא שום טרמינל ושום דבר, אתה מגיע עם המזוודה והולך למטוס. קיצור, ממש לפני עלייה למטוס, קלמן תופס לו את היד. ואומר לו, רבי, אני צריך ממך אישור, אני צריך ממך איזו הסכמה למשהו. אומר מה? אומר, קלמן, תראה, אני כבר בן 37-8, צריך להתחתן. אין פה בנות יהודיות, ראית? כולם זקנים כאן, אין בנות יהודיות. אז אני מבקש מהרב אישור חד פעמי להתחתן עם בחורה מכאן, בהינתן הנסיבות שבהם אני נמצא, להתחתן עם בחורה מכאן. ויינברג נעצר, כבר הוא שומע את המטוס, כבר מרעיש, עומד לאמרי, הוא אומר לקלמנט הזה, תשמע, יומיים אני מסתובב פה. ברור לי שיש לי פה איזה עניין. לא ידעתי מה, אמרתי מה, כמה זקנים האלה שישבתי איתם, לא נראה לי שבשביל זה הקדוש ברוך הוא עיכב אותי פה יומיים. עכשיו אני יודע למה. הקדוש ברוך הוא שלח אותי כדי להגיד לך, אל תעשה את זה. תמצא, תיסע לצרפת, תמצא בחורה יהודיה טובה, תעזוב את הדברים האלה. אחרי חצי שנה הוא מקבל הזמנה הביתה לניו יורק, לחתונה של קלמנט הזה, בחורה מפריז, הקימו בית יהודי כשר. זה מה שאומר מרדכי לאסתר. אנחנו לא יודעים למה. לא יודעים למה הוא החליט שאחד יהיה עורך דין והשני רופא ולא להפך. אבל אנחנו יודעים שזה גורל. שברגע שאחד קיבל שליחות להגיע למקום מסוים, הפירוש הוא שזה השליחות שלו. והוא לא צריך למהר לעזוב, הוא לא צריך למהר להחליף עבודה, הוא לא צריך למהר לעבור דירה, צריך טוב טוב לחשוב לפני שהוא עושה שינויים בחיים, כי לעת כזאת הגעת למלכות. העובדה שאדם הגיע למקום מסוים, מראה שזה השליחות שלו בעולם, מהשם מצדי גבר קוננו. איך הגמרא אומרת? מסכת סוטה דף ב', שלפני שנועדנו, לפני שירדנו, שלושה דברים הוחלטו לנו. בת פלוני לפלוני, זיווג, בית פלוני לפלוני, איפה נגור, ושדה פלונית לפלוני, אפילו איפה נעבוד. למה צריכים להחליט לנו איפה נעבוד? נפתח מדור כוח, מדור דרושים, איפה שצריכים משהו נלך, כי זה לא ככה. גם עבודה זה תיקון, גם עבודה זה שליחות. החליטו לנו מה נתקן בעולם של הקדוש ברוך הוא, מה נשלים. במילא אומר מרדכי לאסתר, מי יודע? אני לא יכול להסביר לך למה, גם אני לא יודע, זה גורל, זה החלטה מלמעלה, זה למעלה מטעם ודעת. אני כן יודע שלעת כזאת הגעת למלכות, אני יודע שאם הגעת לפה, זה אומר שזו שליחות חייך, ואל תפחדי מהקשיים. צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, דברים מאוד מאוד קשים כמו שהזכרנו, אבל זאת השליחות שלך, ואת צריכה ללכת לעשות את העניין הזה. נקרא את הקטע הנפלא הזה מהרבי, מובא מספר 4, התוועדות הרבי מלובביץ' פורים תשכ"ב. ירידת הנשמה למטה היא ירידה גדולה ביותר, ואם כן דרושה הסברה בשביל מה ירידה זו, והעניין כפי שמבאר רבינו הזקן בתניא בעניין דברי חז"ל, אבוך במאה וזעיר תפי. הגמרא מסכת שבת קי"ט אומרת דבר מאוד תמוה. היה מטבע לשון בין החכמים. שאלה שהייתה מקובלת, ככה הגמרא אומרת. אביך במה היה זהיר במיוחד? איזה מצווה היה זהיר במיוחד? והם אומרים, אחד סיפר, אבא שלי היה זהיר בציצית, אבא שלי היה זהיר בתפילין. אחד אומר, אבא שלי היה זהיר בלומר מילים טובות, לא היה הולך לישון לפני שהיה מסנגר על איזה חבר. זה מאוד תמוע. מה זאת אומרת, במה אבא שלך היה זהיר במיוחד? זה הרי רבא, זה הרי המוראים, קיימו את כל התורה כולה, בעידור. מה זאת אומרת שבמה היה זהיר? לא קיימו את כל התורה והמצוות. אלא מה אומר אדמור הזקן? רעיון עצום. כל נשמה יורדת לעולם לתקן מצווה מסוימת. זה הגלגול שלה. אז למרות שהאדם מיידר בכל המצוות, אנחנו רואים שלפעמים אצל אדם יש חביבות למצווה מסוימת. הוא פתאום מרגיש צורך, יש אנשים שמקפידים על קריאת התורה, שמקפידים על מניין, אנשים שמקפידים על צדקה. אנשים אפילו לא דתיים, שמקפידים להניח תפילין בבוקר. אתה רואה לאנשים פתאום נדבקים לכל מיני מצווה, הם בעצמם לא יודעים למה. אומר אדמור הזקן, למה? זה מראה שבשביל זה הנשמה נשלחה. לפעמים גם כתוב להפך. לפעמים אדם חווה קשיים אדירים במצווה מסוימת. הוא יכול לקיים את כל התריה במצוות, מצווה אחת, הוא לא יודע, יש לנו איומים אדירים, קשיים אדירים, פיתוי אדיר של היצר לא לקיים. למה? אומר הרבי, כנראה שבשביל זה הנשמה שלו הגיעה לעולם, אז היצר מערים על זה קשיים במיוחד. זאת אומרת, אנחנו רואים כבר בגמרא את היסוד הזה, שלאדם יש חיבור לפעולה מסוימת, לעניין מסוים. למה? כי בשביל זה הנשמה שלו ירדה לכאן. דברי חז"ל, הבוך במאה וזהיר תפי, שעניין זה אינו בבחינת טעם ודעת מושג. אנחנו לא יכולים להבין למה זה. אלא שכך עלה ברצונו יתברך, בחינת הגורל ממש, זה הגרלה. הקדוש ברוך הוא זרק קוביות. שעלה ברצונו שנשמה זאת תרד למטה בשביל מצווה ופעולה פלונית. ובמצווה הזאת צריך להיות זהיר תפי שהיא תחליט כל ירידתו למטה. וזהו שאמר מרדכי לאסתר, שמדובר עוד עניין של למעלה מטעם ודעת. לכן הוא אומר לה, מי יודע? שאלנו, מה זה מי יודע? תגיד לה, אני יודע. אם אתה לא יודע, איך היא תדע? ככה אתה דוחף אותה ללכת? כי הוא עונה לה על השאלה שלה. היא שאלה, למה אני? למה אני צריכה לחלל את הגוף שלי כדי לשכנע את הגוי הזה? הוא אומר לה, מי יודע? אף אחד לא מבין למה הקדוש ברוך הוא בחר בך. אבל העובדה שהוא שלח אותך לפה, זה מראה שזה המשימה שלך. פעולה זו צריכה להיעשות על ידה דווקא, אף שבלאו הכי רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר, משום שזו המצווה המיוחדת בשבילה ירדה נשמתה למטה. אני רק אסיים בדבר אחרון מאוד מאוד יפה, ברשותכם אני אגזול עוד שתי דקות, אבל זה יהיה שווה. א', תמיד אנשים שואלים, אוקיי, אז איך אני יודע מה המשימה שלי? יש בעולם כל כך הרבה משימות, כל כך הרבה תפקידים. אז כמה פעמים הסתכלתי במכתבים, בשיחות של הרבי, יוצא דבר מאוד מאוד פשוט. כשהכישרון של האדם נפגש עם הצורך במקום, זה מראה שזה השליחות שלו. אם יש במקום איזה צורך, צריכים עזרה בבית כנסת, צריכים עזרה בקהילה, צריכים עזרה בעבודה שאתה עובד בה, ויש לך את הכישרון לעשות את זה. חיבור של כישרון עם הזדמנות, כנראה שזה השליחות שלך. בפרט אם זה גם קשה במיוחד. אם אתה גם רואה קשיים שלמעלה מדרך הטבע, אז בוודאי שזה העניין שלך. אבל העניין שבו רציתי לסיים, וזה עניין מאוד יפה. הרבי בייר לפי היסוד הזה פעם, מחלוקת בגמרא. מחלוקת שנראית מאוד מאוד קשה ותמועה. סוף מסכת גיטין, הגמרא שואלת, מתי אדם יכול לגרש את אשתו? בני זוג לא מסתדרים ביניהם, והם מתלבטים האם הגיע הזמן להתגרש, האם המצב ביניהם מעיד שהם לא נועדו אחד לשני, שזהו, הם צריכים לחפש הזדמנויות אחרות, הם לא נועדו אחד בשביל השני. אז הגמרא מביאה בזה שלוש דעות. מה המדד לדעת שזהו, זה לא בשבילנו. טעות היה כל הניסויים האלה, מוטב להיפרד כמה שיותר מהר. אז הגמרא מביאה שלוש דעות. רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה ממנה. אם הוא כבר מרגיש שהוא לא אוהב אותה יותר, והוא מצא אחרת יותר יפה ממנה, שאותה הוא אוהב יותר, דעה מאוד תמועה. ככה רבי עקיבא אומר. בית הלל אומרים, הקדיחה תבשילו. רק אם כבר ממש, היא כבר עושה אוכל, זאת אומרת, עושה דברים לא טובים בבית כדי להכשיל אותו. זאת אומרת, שיש ביניהם כבר כעס, יש ביניהם ממש שנאה, היא עושה דברים כדי להפריע לו, כדי להציק לו, כדי להכאיב לו. בית שמאי אומרים, גם זה לא מספיק. רק אם מצא בה ערווה דבר. רק אם חלילה זינתה תחתיו, אז במילא הוא צריך להיפרד ממנה, צריך לפרק איתה את הקשר. מה פה העניין? למד את הרבי את כל הסיפור הזה ברוחניות. אמר הרבי, זה לא הכוונה רק על אישה. אישה זה משל השליחות שלנו בעולם. אדם הגיע למקום מסוים, הגיע לעבודה מסוימת, והוא רוצה לדעת, והוא לא מסתדר שם. והוא אומר, רגע, מצד אחד הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה, זה מה שלמדתי, זה מה שאני יודע, מצד שני אני לא מסתדר, לא טוב לי. אז איך הוא יודע מתי להתגרש מהשליחות שלו? מתי להתגרש מהמשימה שנועדה לו בעולם וללכת למקום אחר? אומרים לך החכמים שלוש דעות. רבי עקיבא, אוהבן של ישראל, אומר אפילו מצא אחרת נאה ממנה. אם אין לו הנאה בעבודה, אם אין לו שמחה במה שהוא עושה, שיהיה לחפש משהו אחר. בית הלל אומרים, זה לא מספיק, וככה ההלכה. רק אם הקדיחה תבשילו, רק אם הוא נכשל בעבודה, הוא רואה שלא הולך לו. הוא כבר איבד את הכישרון, מרוב שהוא מאבד את החשק, הוא מקבל החלטות לא נכונות, הוא עושה, הבוס כועס עליו, הוא כבר מאחר לעבודה, זה הזמן לעבור, אחרת אי אפשר לעבור. באים בית שמאי ואומרים, גם זה לא מספיק. רק אם מצא בערווה דבר, רק אם הוא נכשל בעניין הלכתי, רק זו הסיבה היחידה שמותר לו לעזוב את השליחות. אומר הרבי, בעיקרון הלכה כבית הלל, הלכה כבית הלל שרק אם הוא נכשל, רק אם הגדיחה תבשילו, רק אם לא הולך לו בעבודה, מותר לו לעזוב. אבל בכלל אומר הרבי, מוטב להחמיר בענייני גירושין וללכת כבית שמאי, שאף פעם אדם שלא יקבל החלטות פזיזות ולא יעזוב את השליחות, לא יעזוב את המקום שבו הוא נמצא. אם כן, נסכם, המסר של מרדכי לאסתר. אם הגעת למקום, זה מראה שהקדוש ברוך הוא הביא אותך לפה. לא כל כך מהר בן אדם אומר, יהודי אומר, לא בשבילי, לא מתאים לי, אני אעזוב את הבית כנסת, אעזוב את הקהילה, אלך למקום אחר. מיישם מצדי גבר קוננו. אם הקדוש ברוך הוא שם אותך פה, זה השליחות שלך, תחשוב הכי טוב איך לעשות אותה. ואני אסיים בדבר מתוך השיעור הזה, דוד ברשותך. יש פה יהודי מהשיעור הזה, ותיק הרבה שנים בשיעור, שסיפר לי פעם סיפור שמאוד מאוד ריגש אותי, ואין מתאים ממנו לסיים. יהודי כאן בבית כנסת שהוא עיתונאי, והוא כל יום שישי משתתף בפאנל של ברדיו הרוסי, ובסוף הפאנל הוא אומר דקה פרשת שבוע. טוב, שבוע אחד הוא מגיע כאן לשיעור, מוציא לי פתק מהארנק ואומר, עם הפתק הזה אני אלך לגן עדן. אני אלך לעולם הבא. בפתק זה תלונה שאדם שלח לרדיו, לרשות השנייה, כותב, מה זה יש? הגיע איזה אחד אומר פרשת שבוע ביום שישי, מה זה פה רדיו דתי? אני לא באתי לשמוע פרשת שבוע, באתי לשמוע חדשות. זה הפירוש לעת כזאת הגעת למלכות. אם יהודי מקבל משימה, מקבל שליחות, צריך לחשוב. איך אני תורם ליידישקייט, איך אני תורם לעם ישראל, איך אני הופך את המקום הזה באמת למקום שאנשים אחרים נהנים ממנו, כי בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח אותי. סתם בשביל להיות טכנאי, להיות מזכיר, להיות מזכירה, יש הרבה אנשים שיעשו את זה. אם הוא שולח אדם דתי, זאת אומרת שצריך לחשוב, ערב פורים מגיע, איך להביא משלוח מנות, איך לשמח את האנשים, לספר בחברה, לעשות איזושהי פעילות לקראת פורים. זה המשימה שלנו, זה השליחות שלנו. בעזרת השם נזכה, כמו הגאולה שהייתה אז בפורים, לגאולה שלמה, בפרט, בכלל, כל אחד וכל מה שהוא זקוק.